למה רמי? טוב, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. אז התחלנו לשאול את השאלה הזאת בשיעור הקודם. לכאורה הפסוק הזה מיותר לחלוטין. הרי מה אומר הפסוק הזה? שאחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה ללמד את בני ישראל את המועדים, משה הלך אל בני ישראל ואמר להם את המועדים. שזה לכאורה טריוויאלי לחלוטין. הרי כל המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה לומר לבני ישראל, הוא הלך לבני ישראל ואמר להם. והכתוב בדרך כלל לא חוזר על העובדה הזאת. הרי מובן לנו מאליו שמשה לא יעבור על דבר השם. אלא וידבר משה את מועדי השם בני ישראל מחוסר הבנה. אז חז"ל דרשו, על גבי זה דרשה, אבל זה לא פשוטו של מקרא, חז"ל דרשו שהכוונה שמשה תיקן לבני ישראל שיהיו שואלין ודורשין בלכות המועדים, בלכות המועדים במועד. עכשיו מגיע הזמן חג הפסח, אז יש תקנה של משה ששואלים את הרב שאלות על הלכות פסח, שאלות על סוכה וכו'. אבל זה ודאי לא הפשט. אלא, אם אנחנו מבינים עד לעומק מה זה המועדים, כן? הסברנו שיש הבדל בין המועדים לבין השבת, נכון? ההבדל בין המועדים לבין השבת זה שהשבת, איך אומרת הגמרא, קביעה וקיימה, כלומר קבועה וקיימת. הקדוש ברוך הוא קבע שכל שבעה ימים זה שבת. האם יש אפשרות להזיז את זה? התשובה היא, אין אפשרות. כלומר, יתאספו כל הרבנים שבעולם וינסו להעביר את השבת, כמו שעשו הנוצרים להבדיל, מיום השביעי ליום הראשון, לא יעזור. יכולים, לא יעזור בדין. תרתי משמע, אי אפשר להזיז את השבת. מה שאין כן המועדים, יש כן יכולת בידי בית הדין להשפיע, שהרי אנחנו קובעים מתי חל ראש חודש, אנחנו יכולים להקדים או לאחר ביום, אנחנו יכולים להוסיף או שלא להוסיף חודש בשנה, כך שהמועדים נתונים בידינו מבחינה מסוימת. לא לגמרי, כי בכל זאת יש כמה דברים שאי אפשר לעבור אותם, אבל יש כאן שותפות, יש כאן שותפות של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל בקביעת הקדושה של המועדים. והדבר הזה באמת תמוע מאוד, אבל יש לו היגיון. מה היגיון? מה ראינו? שהשבת היא זכר למעשה בראשית. ומי עשה את מעשה בראשית? הקדוש ברוך הוא. הוא עשה את זה, מי עזר לו? אף אחד. הוא עזר לעצמו. מה? לא, לא עזרו לו. כתוב, אני השם רוקע הארץ מאיתי, אומרים חז"ל, מי איתי? לא היה איתי אף אחד. אף אחד לא עזר.
מה זאת
אומרת, ישראל קדמו, זה נכון. ישראל קדמו, זאת אומרת שהם עלו במחשבה תחילה. ולפני שהם עלו במחשבה תחילה.
כל שאר הבריאה,
חוץ
מישראל.
גם ישראל, זה הקדוש ברוך הוא רצה.
אז רק ישראל הייתה ללא שבת. כל שאר הבריאה הייתה כבוד ערב ישראל.
אז אתה אומר שכבר הקדוש ברוך הוא שאל את ישראל, נכון. שאל את ישראל, אבל לא את בני ישראל. כלומר, לא ישראל ההיסטוריים. כלומר, לא, כשהקדוש ברוך הוא העלה את ישראל במחשבה תחילה, ודאי שעם ישראל ההיסטורי עוד לא חשב להיוולד אפילו. לא, כן חשב, עוד לא נולד. וראשית הכל, זה נכון שכבר במפץ הגדול, הקדוש ברוך הוא חשב על מכון מאיר. והאפשרות שיהיה מכון מאיר גנוזה במפץ הגדול. אבל אי אפשר לומר שכבר אז היה המפץ הגדול. שכבר אז היה מכון מאיר. שאם לא כן, אז היינו עושים כבר חגיגות 15 מיליארד שנה למכון. קצת קשה לקבל. מה אתה אומר?
אפשר
להסביר
את זה לכאורה,
אני לא הסברתי את הפסוק. לא הסברתי את הפסוק. אני נתתי הקדמה להבנת הפסוק. כן, מה אתה אומר? אני באמצע הקדמה, אגב. כן, מה אתה רוצה? אז חז"ל אמרו, מי איתי?
אז זה הפסוק לא?
כן. נוטה שמיים לבדי, רוקע ארץ מאיתי. ושמה הקרי וכתיב, שמה מאיתי זה הקרי, אבל הכתיב זה מי איתי. לכן חז"ל דרשו, אל תקרא מאיתי, אלא מי איתי. אז מה הדבר הזה אומר? שהמועדים, לעומת השבת, אינם זכר למעשה בראשית, אלא הם זכר ליציאת מצרים. נכון? מי עשה את יציאת מצרים? הקדוש ברוך הוא עשה חלק גדול מאוד, אבל יש אחוז קטן, אבל משמעותי, שנעשה על ידינו. זאת אומרת, שכאשר, אחרי שהקדוש ברוך הוא עבד קשה מאוד, כן? העשר מכות, כל מה שאתם רוצים. בסוף הסיפור הזה, בסוף פרעה אומר, קומו צאו מתוך עמי. נפלא. עד כאן העבודה של הקדוש ברוך הוא. מה עשו בני ישראל מכאן ואילך? הלכו. הרגליים של בני ישראל קבעו את המאורה. מה היה קוראים בני ישראל היו אומרים? לא רצים, נשארים פה. נגמר, לא הייתה יציאת מצרים. גם חלק עשו את זה, 80% לפי חזל. אפילו יותר מזה. זאת אומרת שאפילו אם בני ישראל, אם הקדוש ברוך הוא עושה את כל העבודה, אבל ללא ההליכה של בני ישראל, אין על מה לדבר, אין יציאת מצרים בעולם. זאת אומרת שיש פה אחוז קטן, אך משמעותי, שבו האדם היה שותף. מכאן ואילך יש גם זכות לאדם להיות שותף בקביעת הקדושה של היום. זה מה שהסברנו. יש לזה עוד השלכה לגבי המלאכות האסורות. יש מלאכה, כל המלאכות אסורות בשבת, בימים טובים חלק מן המלאכות מותרות. כל מלאכת אוכל נפש והוצאה מותר. מדוע? בגלל שזה הכיף שלי. עכשיו הייתי אומר יותר מזה. הקדושה של היום טוב היא בעצם ביסודה קדושת השבת. אלא שבשבת אני לא יכול לקלוט את הקדושה הזאת כל עוד שאינני שובט מאנושיותי. להיות אדם זה לעשות מלאכה. בשבת אומרים, אתה רוצה לקלוט את הקדושה? חדל להיות אדם. אל תהיה אדם. ואז אתה יכול לקלוט מה שיש לקדוש ברוך הוא לתת לך, בקדושה. מה שאין כן, מאחר ובימים טובים, אני קבעתי במידת מה את הקדושה, אינני חייב לחדול מן הכל כדי לחוש במה מדובר. לכן אני מבשל ביום טוב, אני מוציא מרשות לרשות ביום טוב, ואף על פי כן הקדושה הזאת נקלטת. אותה קדושה. מה ההבדל ביניהם? פשוט מאוד. מי עשה, זכר למה זה השבת? מעשה בראשית. מי עשה את מעשה בראשית? מה עשה האדם בשביל זה? כלום. אז אם כך האדם, כדי לקלוט הקדושה הזאת, צריך לחדול מלהיות אדם. כדי שאוכל לקלוט את הקדושה האלוהית של היום הזה.
במשך השבוע?
לעומת זה, לא, במשך השבוע אין קדושה. לעומת זה, בימים טובים, ימים טובים, זה זכר ליציאת מצרים. מי עשה את יציאת מצרים? לא, ישראל גם עשו. ולכן הם אינם חייבים לחדול מאנושיותם כדי לקלוט את הקדושה הזאת.
אולי גם אפשר להגיד יותר מזה?
מה שאני אומר, האם זה ברור? יפה. אגב, זה בדיוק מה שאמרתי לפניכם. כן. לא, לא, הקשבת. כן, נו? טוב, בסדר.
אבל אפשר להגיד, תוספת.
הוספנה.
שהביציאת מצרים, כמו שהרב
הסביר
קודם, מה שעשה את יציאת מצרים זה ההליכה, המלאכת הוצאה,
יפה.
גם בעצם האכילה של
המצה
שהוטרה
שם,
שצריכים לאכול את המצה וגם
אחרי השביתה. מה שאתה אומר לגבי הוצאה זה נכון מאוד. זאת אומרת, מאחר ומה שמדובר שם זה לצאת, אז זה יהיה אבסורד לאסור הוצאה מרשות לרשות. עכשיו, לגבי אוכל נפש, זה לא מצד שאכלו מצה, כי אפשר לאפות את המצה מקודם, כמו בשבת. אבל מצד שאני מרגיש את עצמי, כן, זה אוכל נפש. אוכל נפש זה דבר שאני עושה כדי לקיים את עצמי. ולכן ביום טוב אסור לצום. לעומת זה יותר קל במצבים מסוימים לצום בשבת אפילו. מה שאין כן ביום טוב?
תנית חלום אסור לצום ביום?
נכון. משל, כן. או למשל מי שעונג לו לצום, בשבת מותר, ביום טוב אסור. כן, מה אתה אומר?
אמרנו שגם השבת זה יכול להיות.
אתה שואל שאלה יפה, לכאורה, גם השבת זה זכר ליציאת מצרים. נכון, אבל זה מחלוקת בין ספר שמות לספר דברים. נכון, בספר שמות כתוב, כי ששת ימים עשה השם את השם את הארץ ביום השביעי שבת. מפרש בספר דברים כתוב על כן ספחה השם, כן, כי עבד היית וכו'. כן, זאת אומרת שאחר כך הקדוש ברוך הוא הוסיף את זה. וזה כנראה המקור גם למצוות עונג שבת. שיש מצווה לאכול טוב בשבת, למרות שזה לא כתוב בתורה. אין בתורה מצווה לאכול בשבת. אבל זה טוב. מה? לעונג שבת, זה בנביא. וקראת על השבת עונג, לקדוש השם מכובד. זה כתוב בישעיהו, הנביא.
מה? זה המקרה, מה זה המקרה, מה זה
אמרתי, כן. מה שאמרתי לו זה שבפרשת ויתחנן, בעשרת הדיברות, כתוב, וזכרת כי עבד היית, השם, כי עבד היית בארץ מצרים, והפדך השם אלוהיך משם, על כן, צבחה השם אלוהיך לעשות את יום השבת. מה שאין כן בעשרת הדיברות, שבפרשת יתרו, ששם כתוב, כי ששת ימים עשה השם את השם ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. על כן, בירך השם את יום השבת, וקדשהו, סברי מרן. כן, מה אתה? נכון. אני עוד לא הסברתי את הפסוק. כן. עוד לא הסברתי, כל זה היה הקדמה להבין את הפסוק. עכשיו, על רקע כל זה נוכל להבין את הפסוק. כן, מה אתה רוצה? עוד מעט, תהיה, בסדר. מה אתה? יום כיפור. אתה זוכר מה עם יום הכיפורי? אתה שואל מה עם יום הכיפורי? יום הכיפורים גם זכר ליציאת מצרים. למדנו את זה. לא, אנחנו למדנו שכל המועדים הם זכר למאורעות של יציאת מצרים. כשהראשון בהם זה ראש השנה, שבו חדלה עבודה מאבותינו במצרים. בפסח יצאנו, בשבועות קיבלנו את התורה, וביום כיפור קיבלנו את התורה. נכון? נכון? פעם שנייה קיבלנו את התורה. טוב, אז זה זכר לדבר הזה. שכל זה שייך למהלך של יציאת מצרים. יום הכיפורים, כן, הוא סוג של שבת, אתה יודע, תשובה קדמה לעולם, אז גם זה ישר, נכון. לכן יש גם בחינה של, מה?
זה מותר לצום בו.
מותר לצום בו, וכן, כן, וגם הוא אסור במלאכה, כל המלאכות. כן. אף על פי כן, יש דבר שמותר לעשות ביום כיפור, והוא לקנוב את הירק. לקנוב, קוף נון בית, כן? לקנוב את הירק ביום כיפור אחרי הצהריים מותר, אז מה? לקנוב, הכוונה להוציא את העלים המקולקלים מהחסה. זה נקרא לקנוב. וזה, מה? כן, זאת אומרת שאנחנו מכינים את הירקות לקראת הסעודה של מוצאי יום כיפור, אז זה מותר, למרות שזה לכאורה דבר שאסור לעשות, להכין משבת ליום חול. אז זה מותר. למרות שבימינו נהגו גם לאסור את זה, אבל מדינה דגמרה זה מותר. בסדר? אז מה עושים בזמן הנעילה? אז כולם באים להתרגש, אבל יש מישהו שנשאר במטבח, תח, 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 חותך את הירקות.
חכמים באים פה עם הרוגע
לחבר כנסת. כן, בדיוק. טוב, ובכן, רבותי היקרים, מתוך כך, עכשיו, מרים את הדגל. פסוק ממדלת, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. המשמעות היא, שמשה לימד את בני ישראל איך להוסיף עוד מועדים. כי הרי אם מהשבת אנחנו עברנו לימים טובים שהם זכר ליציאת מצרים, עכשיו יש מקום לעוד מועדים בהיסטוריה, כי הרי ההיסטוריה לא נגמרה, צריך עוד להמשיך את המפעל של המשיחיות, אז מן הסתם יהיו עוד מועדים במהלך ההיסטוריה, שבהם בני ישראל יהיו שותפים ביצירת הקדושה, אז משה לימד אותם איך לעשות את זה. ואנחנו נראה את זה בהמשך.
אנחנו צריכים להכין את אותו פורמט שבעצם זכר
ליציאת
מצרים.
לא, כמו שמה שזכר ליציאת מצרים, כר זכר למאורעות נוספים שבמהלך ההיסטוריה.
מי קובע איזה מאורע נכנס, איזה מאורע לא
נכנס? יש לנו כללים איזה מאורעות להכניס. אני מבין, תתייחס לזה.
לא, אני אומר,
כי
בסך הכל, מה שעבר, אני מסמש 3,000 שנה, כמעט כל אפשר לעשות
מאורע, ויום צור. אתה צודק, אז צריך להחליט, מתי? למשל, הגמרא אומרת במסכת פסחים, דף קי"ז עמוד א', שהנביאים שביניהם תקנו להם לישראל, והכוונה, הנביאים שביניהם, משה, אהרון ומרים, מזמן יציאת מצרים, תקנו לישראל שיהיו אומרים הלל. כל פעם שיש צרה ונגאלים ממנה, אומרים אותו על גאולתם. רש"י כותב, כגון חנוכה. כלומר, יש תקנת משה רבנו לומר הלל בחנוכה. והאמת היא
שאתה... זה מעלל בצרה,
חנוכה צריך
להגדיר
שחנוכה
יהיה דבר כזה.
אז צריך להחליט מה זה... לא, מה שכמו חנוכה, חנוכה הוא הדגם. עכשיו, מאיפה לקחו את חנוכה? מיציאת מצרים. כל פעם שיש גאולה, מה זה גאולה? מה זה גאולה?
יציאה, מצרה,
משעבוד לחירות. זאת אומרת, בעצם יוצא שיש רק שלוש פעמים בהיסטוריה שצריך להגיד על זה הלל. על יציאת מצרים, וזה מה שקובע את ההלל שבכל המועדים. פעם שנייה בחנוכה, כי יצאנו ממלכות יוון והקמנו מדינה עצמאית. פעם שלישית יום העצמאות. בסדר?
בעצם לא
יצא
עד שלא נכנס לארץ ישראל. אז
לכאורה,
אם
היה
צריך לומר
עליהם,
זה בזמן
הכניסה
לארץ.
אתה צודק. אז זה לא ממש... כלומר, יציאת מצרים, אתה צודק. זה לא כולל, זה נגיד, זה יציאה ארוכה. לקח 40 שנה לצאת. או? זה כמו לידה מתעכבת כזאת.
כן, אבל הזמן הנכון לכאורה הכניסה לארץ.
נכון. ולכן, כשנכנסו לארץ, סוף סוף אמרו הלל.
אז כל 40 שנה לא אמרו?
ודאי שלא אמרו. מתי אמרו את ההלל? בתאריך של הכניסה לארץ. מתי נכנסו לארץ? ביוד בניסן. ביוד בניסן. נכון שעברו טכנית את הירדן, אבל עדיין אכלו את המן. נכון? מתי אכלו מעבור הארץ? בפסח. של אותה שנה כתוב מפורש בספר יהושע. אז עשו סוף סוף את ההלל, כי נכנסו לארץ. זה אגב עונה על הקושיה המפורסמת, על יום העצמאות, למה בימי יהושע לא תקנו לומר את ההלל על הכניסה לארץ? תשובה, כן תקנו. מתי? בפסח.
גם מגילת אסתר למעשה זה הלל.
לא, אז מגילת אסתר זה בדיוק מקרה שלא אומרים הלל.
לא אומרים בגלל שזה הלל.
לא, 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 רגע. רגע. יש בגמרא שלוש דעות מדוע לא אומרים הלל בפורים. והשאלה קודם כל מה הווה מינה, למה כן היה צריך לומר? כי הרי זה, אם מעבדות לחירות אתה אומר שירה, קל וחומר ממיטה לחיים. וזה לכאורה הסברה לומר הלל בפורים, וזה הסיבה שאומרים הלל ביום ירושלים, ממיטה לחיים. אז הגמרא עונה שלוש תשובות. א', כי אי אפשר לומר הלל. כי הללויה, הללו עבדי השם. איך אתה יכול להיות עבד השם אם אתה עבד לאחשוורוש? נשארנו הרי עבדים לאחשוורוש אחרי הסיפור הזה. אז אם כך, לא הייתה עצמאות מדינית, לא יכול לומר הלל. זו התשובה הראשונה של הגמרא. תשובה שנייה, לא אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ. מה, הקדוש הוא עזר לך, ועכשיו אתה עדיין בגלות. זה שווה משהו? לא שווה להגיד הלל על זה. דעה שלישית, הדעה שאתה הבאת, קריאתה זו הללה, שהקריאת המגילה היא במקום ההלל, עד כדי כך שהמאירי סבר שמי שאין לו מגילה יאמר הלל בפורים. למרות שהרמב״ם, שגם סובר משום קריאת הזו הללה, לא כתב את זה, ובאמת ההלכה איננה כמאירי בדבר הזה. עכשיו, מה המשמעות של קריאת הזו הללה? שמה שהקריאת המגילה היא במקום הלל. הכוונה שהמצב היה כל כך דפוק, שכל מה שאתה יכול לעשות זה להגיד את המגילה במקום ההלל. כי הגאולה שם הייתה גאולה בזויה. מה איזה מין גאולה הזאת? אתה שם בתוך הבור של הגלות. פתאום, בתוך הבור הזה הגיע נחש. אז הצלחת להרוג את הנחש. ברוך השם, נשארת בבור. אפשר להגיד על זה הלל? קריאתה זו הללה.
אבל איך אפשר לקפור בתורה?
אה?
עלייה לבית שני, לבנות אותו.
לא, לא על זה אתה עושה את חג הפורים.
לא, אבל אחרי זה.
לא, סליחה, חג הפורים הוא... לא, לא, אני מבקש, לא לבלבל. חג הפורים הוא לא על העלייה בבית שני.
בסדר,
אבל זה להפך. זה לא נכון.
הוא יוסף שהודה על הבור, כן? למה הודעה? היה לנו
נושאים אחרים. סליחה, אני מבקש לא לבלבל. אתה רגיל בדרך כלל להיות לוגי. החג איננו על זה שעלו לארץ. החג הוא על זה שהשתחררנו מהגזירה של המן. לא לבלבל. או יותר, אם נדייק, שכיסחנו את הצורה ל-75 אלף עמלקים. נכון? זה שנשפך דם רב של שונאינו על ידינו, על זה עושים את החג. אז עכשיו, אומרים, לא אומרים הלל. אי אפשר להגיד הלל, הדבר הזה. לקחת בחורה טובה מעם ישראל, וכדי להציל את האומה, היית צריך להכניס אותה למיטה של הגוי הזה. על זה אתה יכול להגיד הלל?
מה, אבל לכפור בטובה?
אי אפשר לכפור בטובה, אז אומרים את המגילה. תן לי להיות קצת חרדי פעם. כן, זה גאולה, אבל לא בדיוק כמו שרציתי. כן.
יש פה גאולה, כמו שהרב אומר, גבל
מצרים, שהיא יוצאת מן הכוח אל הפועל. ומתי שהוא כן יגידו הלל על פורים? השאלה אם יש איזושהי השלמה. השאלה תהיה איזושהי השלמה, שיוצאת כן יגידו הלל.
לא יודע.
יש פה שאלה יפה. כבוד הרב, ואיך קובעים שצריך לומר הלל עם הקמת המדינה? הרי אין מי שיקבע. אין מי שיקבע. תשובה, ודאי שיש מי שיקבע. משה רבנו קבע את זה. הרי משה קבע שכל פעם שיוצאים מעבדות לחירות, אומרים הלל. זאת הקלה של הנביאים, לא סתם נביאים. משה, אהרון ומרים תקנו. אז איך אפשר לעבור על דבריהם? הרי כשבית דין של חשמונה יקבעו לומר הלל בחנוכה, זה לא היה יוזמה שלהם. הם פשוט מימשו את הסעיף בשולחן ערוך של משה רבנו, זה הכל. אגב, מפורש, בשמות רבה, על הפסוק. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. מה המשך? ויומרו לאמור.
וזה ויומרו לאמור.
אז חז"ל אומרים בשמות רבה, אמרו, נאמר לבננו, כן? ויומרו לאמור, הם אמרו לומר למישהו אחר. אמרו, נאמר לבננו, שיאמרו לבניהם, לומר כשירה הזאת, כשעושה להם ניסים. זאת אומרת, יש תקנה קדומה. כבר בקריאת ים סוף, תוקנו מועדים נוספים, או הללים נוספים, עוד לפני פרשת המועדים של פרשת אמור. או? כלומר, יש פה בעצם, אפשר לומר, שני מהלכים שמקבילים זה לזה ומשתלבים זה בזה. דהיינו, התקנה שהייתה בזמן קריאת ים סוף, שכל פעם שיוצאים מעבדות לחירות אומרים הלל. שתיים, התקנה של משה רבנו כאן, בפרשת אמור, שכל פעם שקורה נס משמעותי, עושים גם מועד. ואז אפשר לחבר את המצווה לעשות מועד עם המצווה לעשות הלל.
וזה רק לציבור או לאדם פרטי?
האם זה רק לציבור? אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, האם זה רק לציבור או גם לאדם פרטי? כגון אדם פרטי שיצא מעבדות לחירות. בסדר? סליחה, אני חוזר על השאלה שלו, ואני רוצה לענות, בסדר? השאלה של חיים היא, האם התקנה הזאת, לעשות הלל, לעשות חג בגאולה, האם זה רק כשזה גאולה של הציבור, או גם של אדם פרטי, או של קהילה פרטית? בסדר? הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת הפוסקים. יש פוסקים שאמרו שגם על גאולה פרטית, יאמר אדם הלל, עם ברכה. והוא אפילו קהילה פרטית וכדומה. והיו מגדולי ישראל שכן פסקו ככה. אבל מרן אחידה, על יסוד דברי הגאונים בהלכות גדולות, ולפי ההבנה של תלמידי רבנו יונה, בשם רבנו תם, במסכת ברכות, פסקו שרק על גאולה של הכלל. רק על גאולה של הציבור כולו, אומרים הלל, אבל על גאולה של ציבור פרטי, עושים יום טוב בלי הלל. וזה בגלל זה מצאת בהרבה קהילות חגי פורים. חגי פורים בלי סוף, ככה בכל מיני קהילות, פורים טבריה, פורים אלג'יר, פורים פרנקפורט, פורים זה, פורים שם. עכשיו, למרות שגם על זה הייתה מחלוקת, בן אפרי חדש, שסבר שגם זה לא לעשות, ומערם על השקר, שאמר שכן לעשות, והלכה כמערם על השקר. בסדר? אוקיי. בבקשה? למה אומרים את הפסוק הזה במועדים דאורייתא ולא במועדים דרבנן? שאלה טובה, אולי כדאי להגיד את זה גם במועדים דרבנן. כן.
מה?
אתה שואל אותי מה אני סובר לגבי הלל של אדם פרטי? אני אמרתי כבר. אני אמרתי שרוב, כן, אמרתי שרוב הפוסקים אמרו שלא לומר, למרות שלכאורה יש גם, נגיד, מי שיאמר הלל על גאולתו הפרטית, ואפילו אם ברך, למרות שלא ראוי לברך, קשה יהיה להגיד שהוא בוודאי עשה איסור. אמר כך, כן. אנחנו יצאנו ממצרים, מבבל ומבריטניה. מבריטניה. ההלל שבחנוכה זה היציאה מבבל. מבבל ויוון, כן, אפשר לומר, מבבל ויוון. זה הרי הפסיקתא רבתי אומרת שאין אומרים הלל אלא על נפילתה של, על מפלתה של מלכות. וכיוון שמלכות יוון איבדה הקדוש ברוך הוא, החלו לומר המנון והלל, הללויה, הללו עבדי השם ולא עבדי אנטיוכוס. בריטניה ודאי שנפלה. ברגע שמלכות אין לה את ארץ ישראל, היא נפלה, זה נקרא נפלה. הרי כשתקנו את חנוכה עדיין הייתה מלכות יוון. טוב, כן.
לא מובן לי, אני יודע שהולכים לפי תחילת הנס. כי
כמו יוסף, כמו פח השמן בחנוכה.
מה, 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 מה? לא הבנתי כלום.
יוסף שהיה בבור, אחרי שקבר את אביו,
כן.
יש את הדעה שהוא שמה, הוא הודה בברך.
נו.
שם התחילת הנס. הרי היה לו הרבה ניסים אחרים במצרים, אבל שם זה אותו הבור שזרקו אותו אחד. שם התחיל הנס.
נו.
אז שם הוא הודה.
נו.
אז אני רוצה להשליך את זה על נס פורים.
נו.
נכון, נס פורים היה מחוץ לארץ, אבל זה היה תחילת הבית השני. אחרי זה, זה היה תחילה, זה היה גלגל המניע.
אתה אומר דבר יפה, רק שהוא לא כתוב בגמרא.
דבר,
אצלנו דבר שלא כתוב בגמרא לא קיים.
לימדו את זה פה במכון מאיר.
לימדו פה במכון מאיר?
את הנס של...
לא, אני לימדתי.
את שהוא הודע, ליד הבור.
אני לא נגד. אני רק... לא, זה בסדר, מה שאתה אומר. על יוסף והבור. אני אומר, מה שאתה אומר, שפורים זה הודעה על הנס של חזרה לארץ ומבית שני, זה אני לא יכול לקבל. זה פשוט בניגוד לכל מה שהגמרא אומרת על פורים. זה אפילו בניגוד למגילת אסתר. כן. כן, יש עוד שאלה באינטרנט. איך אפשר להגיד הלל עם ירושלים? לא ידעתי שירושלים אומרת הלל, אבל... אם אין לנו גישה בכלל להר הבית. אתה צודק? אם ההלל של יום ירושלים, אני חושב שלזה אתה מכוון. כלומר, אם, מכוון על יום, כנראה שחסרו לו כמה מילים, כמה אותיות. אני חושב שאם ההלל ביום ירושלים היה על שחרור הר הבית, היה מקום באמת לקושייה שלך, היינו צריכים אז לענות או ככה או ככה. אבל ההלל ביום ירושלים הוא לא על שחרור הר הבית. אלא הטעם ההלכתי של ההלל ביום ירושלים, הוא על ההצלה ממוות לחיים. כשהמדינה עמדה אז בסכנת השמדה טוטלית, וניצלנו מזה. אז כיוון שבמהלך הזה שוחררה ירושלים, וזה משמעותי מאוד עבורנו, לכן קוראים לזה יום ירושלים. אבל ההלל הוא לא על שחרור ירושלים, מצטעים. טוב.
היו עוד מלחמות.
היו עוד מלחמות, נו. מלחמות קיומיות, כלומר שסכנה של השמדת האומה כולה.
מלחמת יום הכיפורים.
אז לגבי יום הכיפורים, באמת היה דיון במועצת הרבנות הראשית על זה. אחרי מלחמת יום הכיפורים. מלחמת השחרור, כן, רואים את ההלל ביום העצמאות, אם אתה רוצה. אבל על מלחמת יום הכיפורים באמת היה הדיון במועצת הרבנות הראשית, אחרי המלחמה, כי לכאורה אמרו שהמדינה באמת עמדה בסכנת השמדה, והייתה החלטה שלא לומר הלל, בגלל, זה מאוד מעניין, השיקול ההלכתי, ויש לזה מקורות, שהציבור היה בדיכאון מפני האופי של המלחמה. ואי אפשר היה לציבור להודות או להלל, במצב כזה. אבל הרבנות אז אמרה שמבקשים מהציבור באותה שנה שבהלל של יום העצמאות יתכוונו גם להצלה של מלחמת יום הכיפורים. ובאותה שנה, זאת הפעם היחידה, שהרב עובדיה יוסף גם הורה לברך על ההלל ביום העצמאות וחזר בו שלושה ימים אחר כך. אבל בכל זאת, היה איזה רגע אחד כזה. כן, בבקשה. הוא לא תיקן, פשוט מימש. יהושע לא תיקן הלל, הוא פשוט, אז יכול היה לומר אותו. זה לא הוא תיקן את ההלל הזה.
אבל ההלל של הישראלים
הראשון, אבל אכלו מאחור הארץ, אז מאחורת הפסח. השאלה היא מה זה מאחורת הפסח עכשיו. מאחורת הפסח זה לכאורה, זה ביום ראשון בבוקר. כן, טוב. כן, בבקשה.
בקשר לנימוק השני בגמרא,
כן.
אני מבין שלא יצאנו לגמרי מהגלות, אבל אני רואה כאן קצת קצייה טובה בזה שאנחנו לא שמחים בחלקנו. איך אנחנו...
אתה צודק. אתה צודק, לכאורה, אם אנחנו לא אומרים הלל בפורים על זה שיצאנו, שעוד לא יצאנו מהגלות, אבל מצד שני, מה עם כפיות הטובה? התשובה היא שאנחנו משתדלים למרות זאת להודות, ולכן שותים הרבה יין בפורים. כי למה אדם שותה יין? כדי מה? כדי לשכוח. כדי לשכוח. כי אם אני אזכור את הכל בפורים, לא אוכל להודות. כיוון שנשארנו בגלות. אבל אני רוצה להודות. לכן אני שותה יין הרבה, כדי שאוכל להודות. כדי לשכוח משהו. נכון. הלאה. וידבר משה... אז אם כך... לא, זה פשוט לא לעניין, אז אני לא עונה.
אולי זה לעניין. אם אתה אומר הלב זה שכוח,
שיקור, זה שווה משהו?
וידבר משה באמת וידבר משה את מועדי השם את בני ישראל. עכשיו יוצא לפי זה שיש למשה הנחיה לבני ישראל כיצד להוסיף מועדים. מהו הכיוון של הוספת המועדים? אז בואו נראה פסוק פרק כ"ד פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור. בוא נבדוק. צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני השם תמיד. חוקת עולם לדורותיכם, על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. האם הפסוקים האלה מוכרים לכם מאיזשהו מקום? פרשת מה?
צו.
צו? תחפש בצו, לא תמצא. מה? לעלותך. לעלותך, לא כתוב. זה כמעט מילה במילה פסוקים בתחילת פרשת תצווה. תצווה. אתה מזכיר לי, הייתי אתמול, לא שלשום, שמעתי איזה דרשן שאומר, בפרשת שלח לך שקראנו השבת. בסדר. אז בפרשת תצווה, איך כתוב שם? ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, לעלות תרתמיד, מחוץ פרוכת, וכו'. אז כל הדברים, כמעט מילה במילה. אז לכאורה, זה תקוע פה, מה זה עושה פה? בכלל, אחרי פרשת המועדים, נו, פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, פתאום מדברים איתי על המנורה. מה זה אומר? זה רמז לחנוכה, ברור. זה אומר שהמועדים העתידים להיות נמצאים כבר בתוך המקדש. אבל הם מחכים לזמן שבו הם יצאו מן המקדש אל החוץ. מובן? עכשיו, בואו נראה עוד קצת. פסוק ה', רק שנייה, אני לא יכול כל הסכמי. פסוק ה', ולקחת סולת, ואפית אותה 12 חלות, שני עשרונים יהיה החלה האחת, ושמת אותם 2 מערכות, 6 מערכת, על השולחן הטהור לפני השם, ונתת על המערכת לבונה זכה, והייתה ללחם להזכרה ישל השם, ביום השבת, ביום השבת, יערכנו לפני השם תמיד, בבני ישראל ברית עולם. והייתה לארון ודבנה, ואכלו במקום קדוש, כי קודש קדשים הוא לו, מישה השם חוק עולם. מה כתוב כאן? עוד חג, שעניינו, אכילה, סעודה. פורים. שנעשה בחודש ה-12. נכון? חודש ה-12. פה 12 חלות על השולחן הטהור, לפני השם. זאת אומרת, יש חג של אור, יש חג של שולחן. שניהם נמצאים בקודש, ועתידים להופיע בבוא הזמן. אגב, יש מנהג של אמותינו הקדושות שהמאכלים של פורים עשויים מסולת, נכון? אצלכם עושים מאכלי סולת? נכון. נו, למה? ולקחת סולת ואפית. לא סתם, כן? הרים האלה יש להם מקורות, מנהגי ישראל תורה הם. עכשיו, יש גם איזה חידוש קצת בשתי המצוות. תסתכלו בפסוק ד'. על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. מה זה על המנורה הטהורה? זה דבר שלא כתוב בפרשת תצווה. בפרשת תצווה זה מפסיק בחוקת עולם לדורותיכם. אז כשאני קורא בפרשת תצווה, אני יודע שיש מצווה להעלות נר תמיד, אבל אני לא יודע שיש מצווה לעשות את זה על המנורה. כלומר, עדיין אין כלי. אבל, אז יוצא לפי זה שמה שיחדש המועד העתיד להיות, זה הכלי. מה שיתחדש במהלך הדורות, זה הכלי. כן, במצווה המקורית, כפי שמופיע בפרשת תצווה, לא מוזכר הכלי. יש מצווה בפרשת תרומה לעשות מנורה, בפרשת תצווה יש מצווה להדליק נרות. נכון? לכאורה, יש לי מצווה לעשות מנורה, אני יכול לשים את הנרות איפה שאני רוצה. פה, בפרשת אמור, אומרים לך, את הנרות תעשה על המנורה. דבר שלא ידעתי מקודם. אמנם זה מתבקש, אבל זה לא כתוב. זאת אומרת שעדיין אין כלי לקבל את האור הזה בחוץ. אז פה יש לנו רמז. יבוא זמן שיהיה כלי במציאות, מה שיעשו בית חשמונאי, זה יהיה הזדמנות להוציא את האור של המנורה אל כלי. אור? הכלי יהיה החג. כן? אותו דבר יש לנו פה לגבי הלחם. זה שצריך לערוך לחם על השולחן תמיד, זה כתוב במפורש בפרשת תרומה. אבל האופן של העשייה זה כתוב רק פה. אור? זאת אומרת שיבוא זמן שהלחם הזה שנעשה בתוך הקודש בלבד, יהיה לו משמעות גם בחוץ. עד כאן מובן? עכשיו יוצא לפי זה, כן? בינתיים הוא רק בקודש, הלחם שבקודש. עד פורים. בפורים, פתאום הלחם יוצא החוצה. אנחנו עורכים שולחן, אוכלים, מקדשים את האכילה בחוץ, בבית. משפחה ומשפחה. אגב, עכשיו בואו נראה לגבי איסור המלאכה. דבר מאוד מעניין. מי עשה את חג הפורים? הקדוש ברוך הוא עשה חלק גדול, אבל מרדכי ואסתר עשו את העיקר, נכון? זאת אומרת שבני אדם עשו את זה. כן, ביציאת מצרים החלק של הקדוש ברוך הוא הרבה יותר בולט, הוא עושה ניסים. במגילת אסתר אין שם ביטול הטבע. הכל נעשה דרך הטבע. אמנם הקדוש ברוך הוא פועל, אבל אפילו השם שלו לא מופיע. מרדכי ואסתר הם הדמויות העיקריות. עכשיו, אבל באסתר. עכשיו, אני שואל, איזה מלאכה אסור לעשות בפורים? תשובה, כל המלאכות מותרות. חוץ. משני דברים. בפורים לא בונים בתים ולא נוטעים עצים. למה? זה בחוץ לארץ. מה, אתה תבנה בית, תטע עץ, צריך לעג לרש. כן, כמו שנהגו חלק
מ...
נכון. האמת היא, יש אפילו מנהג אצל כמה משפחות במרוקו שלא לנטוע עצים. מנהג כזה. יהודי לא נוטע עץ. אז שאלתי את המשפחות האלה מדוע, אמרו לי, פשוט זה קביעות. אתה הולך להיקבע באיזשהו מקום שהוא לא שלך. כן, בנו בתים, אבל נהגו לא ללבוש בגד ירוק. לא, לא בגלל שזה ערבי, אלא בגלל שזה צומח. כל זה שייך לשמחה של הצמיחה. לא ילבשו בגד ירוק. למרות שהבן איש חי כן היה לובש בגד ירוק בשבועות. כן. מה? טוב. אז יוצא שבפורים אנחנו לא יכולים לעשות מלאכות שמראות על קביעות בארץ, כיוון שזה לא היינו בארץ. זאת אומרת שהמלאכות הותרו כמעט כולן, חוץ משתיים. מה עם חנוכה? מי עשה את חנוכה? החשמונאים. אז החשמונאים, מי הם? לקחו נשק ביד. הם כיסחו את הצורה ליוונים. הם הרגו אותם. אז ודאי ששם לא יכול להיות שתהיה מלאכה אסורה. כל המלאכות כולן ללא יוצא מן הכלל מותרות בחנוכה. חוץ ממשהו זכר לאותו קטע קטן שבו הקדוש ברוך הוא בעצמו התערב, נס פך השמן. ששם, בזמן שהנרות דולקות, נהגו נשים לא לעשות מלאכה. למה נשים דווקא? כי אישה לא עושה מלאכה, היא לא עושה מלחמה. אז אצלם זה בולט יותר, הפסיביות מול הפעולה האלוהית. לכן, הנס העיקרי של חנוכה, שהוא המלחמה והשחרור, זה בסדר. אז על זה, אנחנו, כיוון שאנחנו עשינו את זה, אז לא שופטים ממלאכה. אבל אותו נס שגם היה בחנוכה, נס פך השמן, שבגללו לא עושים מלאכה בחצי שעה, זה נשים שנוהגות.
זה הפוך צריך להיות.
מה זה הפוך צריך להיות?
למה?
בגלל
שמישהו על ידו נעשה
הנס,
הוא זה שצריך
לבטל
ממלאכה.
ההפך, מי שנעשה על ידו הנס לא בטל ממלאכה, כי הוא יכול לקלוט את כל הקדושה, למרות שהוא פועל.
למה נשים פטורות ממצוות סוכה?
נשים פטורות ממצוות סוכה, מה הבעיה שלך?
לא,
אז מה?
מקריאת המגילה, נשים פטורות.
נשים לא פטורות מקריאת המגילה, חייבות מקריאת המגילה, כן. יש מצוות של אנשים פטורות,
נכון. למה? כי אנשים לא נעשה אליהם הנס, נכון? שאנשים לא היה להם חלק בנס. שלא תוכל, לא זוכר עכשיו.
ההפך. נשים פטורות ממצוות שהזמן גרמן, באופן כללי, גורף. אלא אם כן, הם היו באותו הנס.
חוץ מאמן.
חוץ מה?
אמן.
מה זה השתות?
ראשי תיבות, חנוכה, פורים ופסח.
חנוכה, חנוכה, פורים, פסח, זה ראשי תיבות, אמן? רגע, איך חנוכה, פורים ופסח? אני לא הצלחתי להבין, אבל בסדר.
יש לזה משהו,
לא יודע. טוב. מישהו אמר, אני חושב שאני מקווה משהו אחר, מישהו אמר ברדיו, זה משהו נורא, אמר פעם שכשמברכים לשב בסוכה בקידוש, אישה לא תענה אמן. למה? כי זה הפסק יענו. יש שטויות, יש כל כך הרבה הלכות שצריך כבר לעשות, שלא צריך להמציא הלכות כאלה, לגרד מתחת לבלטות. זה פשוט לא נכון גם ההלכה הזאת. כן, מה אתה אומר? אנשים משועממים, אנשים יושבים בכולל כל היום, אז אומרים, טוב, איזה הלכה אני אחדש? איך אתה עבוד? מה?
אישה, אדם שנסע לידו הנס, זה הוא שצריך עכשיו
להתבטל
ממלאכה
ולהתייחד
עם הנס
שלו. אם נעשה על ידו הנס, אז הוא לא צריך להתבטל ממלאכה. זה כמו שלם. כמו שאני אסביר לך. בואי נסביר לך. למשל בשבת, זה זכר למעשה בראשית. נכון?
נכון.
מי עשה את מעשה בראשית? יש לו. מי עזר לו? אף אחד. יוצא שעל מנת שאני אוכל לקלוט את קדושת השבת, אני צריך לחדול מאנושיותי. מה שאין כן, הימים הטובים שנעשו על ידי שותפות של האדם. לכן, אני יכול לקלוט את הקדושה הזאת גם בלי לשבות לגמרי מאנושיותי, לכן אני מותר במלאכת אוכל נפש והוצאה מרשות לרשות. ככל שהשותפות שלי יותר גדלה, כך אני פחות שובט. אני קולט עדיין את אותה קדושה בלי לשבות. הבנת?
מה עושה
ביום כיפור? מה ביום
כיפור? כל השבתות כתוב שבתי להשם, וביום כיפור שבתי לכם.
אז מה הבעיה? ביום כיפור?
השותפות שלנו ביום כיפור
עצמו. מה השותפות שלנו ביום כיפור עצמו? מותר לקנוב את הירק. לקנוב הכוונה להפריד את העלים.
זה עליכם?
מה? זה עליכם, כן. עכשיו, מה? מה אתה רוצה? לא גמרתי, יש שנייה אחת, דבר. עכשיו, ביום העצמאות, מי עשה את המאורה? עם ישראל. זה כולו הקדוש ברוך הוא וזה כולו עם ישראל. כלומר, הקדושה הגיעה לידי עצמאותה. נכון? הקדושה הגיעה לידי עצמאותה. ואז יוצא שאין שום מלאכה אסורה ביום העצמאות. כלומר, זה מועדי השם. וידבר משה את מועדי השם בני ישראל, ההצלחה של המהלך הזה זה כשזה מגיע ליום העצמאות. שיש גאולה בלי שבירה של הטבע. ואז יוצא שזה בעצם היום הקדוש ביותר בשנה. עכשיו, איפה הוא רמוס פה בפרשה? נחשוב על זה. יש מחלוקת, מה עושים ביום כיפור, ביום העצמות שחל בשבת? מזיזים, למה? זה לא, יש איזה סיבה למה מזיזים. בגלל שכל המדינה כולה קמה על יסוד שמירת השבת. הרי מתי הסתיים המנדט? בליל שבת. בליל שבת בחצות היה סיום המנדט. אז למה הכריזו על המדינה מקודם? כדי שלא יהיה חילול שבת. אז כל העניין של המדינה זה קם מתוך הקידוש השם הזה של שמירה על השבת. לכן מזיזים את יום העצמאות. הבנת?
לא בגלל המנגלים?
זה אותו הדבר. עכשיו, אבל בואו, אבל לפי זה צריך לחפש איפה יום העצמאות כתוב בפרשה. כן, מה אתה אומר? בבקשה. אתה רוצה לחזור אחורה, בבקשה, בוא נחזור אחורה.
אמרתי בנקודה הזאת שחנוכה שיצאת
מכל הכלל,
שנעשה
בעצם
העצמאות מדינית.
כן.
והרבה שאחר כך נכנסנו לעוד כל מיני דרגות, בכלל לא רלוונטי, נמשיכים למערב בחנוכה. בגלל שהיה באיזשהו פרק זמן מסוים נס, ניתן בערך קצת לפועל הדרך. אז לכאורה מדוע בתקופה של מרד בר כוכבא, שעם ישראל יצא לעצמאות מדינית של שנתיים או שלוש שנים, לא קוראים הלב לאורך כל הזמן.
זה שואל שאלה יפה. מדוע לא ממשיכים לומר הלל על מרד בר כוכבא? נכון, גם שם הייתה עצמאות לשנתיים, שלוש, ארבע. אז לכאורה צריך להגיד הלל על הדבר הזה. נכון? תשובה, ברגע שהמאורע איבד את משמעותו, לא אומר עליו יותר הלל. מה
המשמעות של
חנוכה? אתה שואל את השאלה אם כך של הגמרא במסכת ראש השנה? לא, במסכת ראש השנה. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת שכל המועדים של מגילת תענית בוטלו. מה זה המועדים של מגילת תענית? יש רשימה במגילת תענית של ימים טובים בשביל מאורעות טובים שקרו לעם ישראל בתקופת בית שני, שכמעט כולם זה ניצחונות של בית חשמונאי. אומרת הגמרא, בטלה מגילת תענית. מה זאת אומרת בטלה מגילת תענית? אין טעם יותר להגיד מגילת תענית על ניסים שקרו במדינה שחרבה. ואז הגמרא שואלת, אז למה חנוכה לא בטל? נכון? איך שואלת הגמרא? ואז היא עונה, משום דהיפרסם ניסה. שנתפרסם הנס. עכשיו, מה הפירוש נתפרסם הנס? זה גם יש הרבה מה לדבר על זה. נתפרסם הנס. זאת אומרת שהיה שם, בתוך חנוכה, מרכיב שהראה שזה לא שייך רק לתקופה ההיא. המרכיב היה נס פך השמן. כן, נס פך השמן היה הצדקה להמשכת אמירת ההלל על העצמאות, למרות שהעצמאות בטלה. וזה מסביר עכשיו כשמש בצהריים את הסוגיה במסכת שבת. מהי חנוכה? מה פירוש מהי חנוכה? למה להמשיך? הרי זה במגילת תענית, אז בשביל מה להמשיך? והתשובה היא, בגלל זה נס פך השמן גילה שהמועד הזה יש לו משמעות לדורות.
ולא היה שום אירוע כזו אחר מרד בר כוכבא שישרת כל
הציפורים? אז בזמן מרד בר כוכבא אני מתאר לעצמי שאמרו עליהם, על העצמאות שלהם. מתאר לעצמי. אבל כיוון שאותה עצמאות בטלה, אז גמרנו, כן? אז תגיד, מה עם פסח? למה להמשיך להגיד הלל למרות זאת? הרי לכאורה יצאנו שוב לגלויות. שאלה זו שואל רבנו יצחק אברבנאל בתחילת ההגדה של פסח. קודם כל, אתה רואה שהשאלות האלו שאלו, קודם כל. כן. התשובה שאומר רבנו יצחק אברבנאל היא, שאחרי שיצאנו פעם אחת מעבדות לחירות, שום גלות כבר איננה גלות באמת. לפני כן יכולת לחשוב שהחירות זה בלוף, אין דבר כזה חירות. פעם אחת זה התגלה, אז יש לזה משמעות לדורות. כן? עכשיו, כן, אתה רוצה להגיד משהו? אז תגיד.
אבל
פרק
ליציאת מצרים,
אתה אמרת דברים קצת בעייתיים. אמרת שכשם שבפסח, באותו זמן זה הגאולת הכלל, ועכשיו זה יוציאה של כל אחד מעבדות לחירות. אז גם בחנוכה, אם יש דבר כזה. אני לא יודע אם אני אוהב את הניסוחים האלה. זה לא, כשאני בפסח יוצא ממצרים, זה לא פרטי. אני יוצא עם כל האומה שוב. כן? אז כשבחנוכה אני מואר מהאורות של חנוכה, אני שוב משחרר את ישראל מהיוונים. כן, זה נכון. אז יש דבר כזה, כן, ודאי. אנחנו ממשיכים כל אחד עלינו את הערת החג. גם בחנוכה, גם יום העצמאות, גם בפסח, מה שאתה רוצה. אז שוב, אנחנו כן נשארים עם השאלה, אם זה נכון מה שאני אומר, אז איפה יום העצמאות בפרק? לא, זה אנחנו נראה בפעם הבאה.